נלמד. ואנחנו פה בפרק השלישי, ובמהדורת מוסד הרב קוק המצויה כאן בפניכם, אנחנו בעמוד בעמוד קעין א', אבל העת ההיא, כבר התבהרה מדברי דניאל וישעיהו ומשאר דברי אבותינו זיכרונם לברכה. מה? אבל העת ההיא, כבר התבהרה מדברי דניאל וישעיהו ומשאר דברי רבותינו זיכרונם לברכה. על איזה עת הוא מדבר? העת ההיא? כמו שאמרנו, עמוד קעין א'. קעין א', כן, כלומר, על איזה עת הוא מדבר? על ימות המשיח, כן? זאת אומרת, מה אופיה של התקופה שמקדימה בדיוק בקצת זמן את השלמת ההיסטוריה? שביאתו, ביאתו של מי?
שיעשו.
יפה. תהיה כשתתקף יד אדום וערב, וכשתתפשט מלכותם בעולם, כמו היום הזה. הרמב״ם ראה בתקופתו, אם כן, שהעולם המיושב התחיל להיות נכבש על ידי אדום וערב. ניתן לומר שמאז הרמב״ם ועד היום לא השתנה הרבה. בסופו של דבר, רוב העולם התרבותי נתון תחת שלטונן של הנצרות והאסלאם. עובדה. זה נכון שהמזרח איננו נתון באופן רשמי תחת השלטון הזה, אבל באופן תרבותי כן. יש אפילו בשנים האחרונות תופעה של התמערבות של סין, של הודו, של יפן, זה כבר 150 שנה. זאת אומרת, אנחנו רואים איזו עובדה חשובה, שהיום אירופה קובעת את תרבותה בתור התרבות העולמית. הנורמה התרבותית נקבעת על ידי אירופה. עובדה. איך? מה זה ארצות הברית? נכון, מה זה ארצות הברית? כן, זה מלכות אדום. מה זה אדום? אדום זה רומא. זה רומא שהפכה להיות המערב. כן, כלומר, העולם המערבי הוא המשך ישיר של האימפריה הרומית. אין נתק ברצף הזה. זה דבר אחד. לא בכדי, המוסדות העליונים בארצות הברית הם הסנאט, הקפיטול וכדומה. כן, כלומר, זה ממשיך. זה אותו סגנון של הגמוניה תרבותית בשם ההגמוניה הפוליטית. זה אותו דבר. אז כך אפשר לומר שהדברים לא השתנו. יש רק מחלוקת בתלמוד מי ינצח בסוף. האם אדום את ישמעאל? כלומר, הגמרא קוראת לזה פרס, כן? האם רומא תנצח את פרס, או פרס תנצח את רומא? כלומר, במילים אחרות, האם העולם המערבי הוא זה שבסופו של דבר ישלוט, או העולם המזרח תיכוני הוא זה שישלוט? ברור? זה מחלוקת בתלמוד. הדעה המרכזית, לא היחידה, אבל הדעה המרכזית היא שאין בן דוד בא עד שתשלוט מלכות הרשעה, כלומר, של רומא, על כל העולם 9 חודשים, שנאמר לכם, לכן אתנם עד עת יולדה ילדה, ויתר אחיו ישובו על בני ישראל. אם כן, יש איזה מין הנחה כזאת, שצריך שכדור הארץ בכללו יהפוך למערבי, התמערבות טבלית של כל העולם כולו, ואז יכול בן דוד לבוא. השאלה היא, מה זה חשוב? למה זה ככה, כן? כשחזל אומרים מלכות הרשעים, מתכוונים לרומא. עכשיו, למה זה ככה? פשוט מאוד. היא רשעה במלכותה. ואני אסביר למה הכוונה. יש מלכות שהיא רשעה, לא במלכותה. אלא אנשים בה רשעים. יש מלכות שנגועה בשפיכות דמים, יש מלכות שבגילוי עריות, יש מלכות שבעבודה זרה. אבל המלכות של עצמה, בתור מלכות, איננה רשעה. מה שאין כן רומא, ואני אסביר למה הכוונה. יש בראשית רבה פירוש לפסוק וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז יש הרבה דרשות על והנה טוב מאוד הזה. יש דרשות על הוו, על הוו של והנה. היה אפשר להגיד וירא אלוהים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד. מה זה והנה? אלא אומר חזקה, הנה טוב מאוד, זו מלכות ישראל. זה אנחנו מסכימים. מלכות ישראל זה דבר טוב. למה זה טוב אגב? למה זה טוב? כי זה מוסרי. מלכות ישראל מושתתת על יסוד המוסר. מה זה והנה טוב מאוד? אומר המדרש, זו מלכות רומיים. כלומר, רומא. על מלכות רומא נאמר, והנה טוב מאוד. ואז תמה המדרש, וכי מלכות רומיים טוב מאוד הוא? והתלמוד עונה, כן. למה? המדרש עונה, כן. שדורשת דיקיונן של בריות. שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. מה זה שדורשת דיקיונן של בריות? מה זה דיקיון? דיקיון. שמעת את המילה הזאת פעם? לא, זה צריך להיות דיוקן של בריות. לא, דיקיון זאת מילה יוונית, שפירושה משפט. דיקה, כן? דיקה, אלת המשפט. בקוף. דיקיון, כן? זאת מילה יוונית, אין מה לעשות. יש מילים יווניות במדרש. שהמלכות הרומית המציאה את המשפט. המשפט בתור מדע. מה שנקרא תורת המשפט. המשפט הרומי הוא הבסיס למשפט עד עצם היום הזה. אז למה זה טוב מאוד? כי לעומת הברבריות הקודמת שהייתה בעולם, זה טוב מאוד. אבל לעומת המוסר הישראלי, זה רשע. למה? כי ברגע שהומצא, מה קרה? ברגע שהומצא המשפט הרומי, הומצאה, נו גמרתם להפריע שם? כן, אבל אתה מגיע באיחור, אז זה מפריע לכולם. כל האינטרנט עכשיו רואה. כן. סתם. כשהומצא המשפט הרומי, הומצאה הפורמליות של החוק. מה זה פורמליות? פורמליות זה לומר, המשפט הוא המשפט. כן, יש ביטוי בלטינית, דורה לקס, סד לקס. וזה המשפט הזה מורה על כך, אם כן, שיש רשע במשפט, נכון? לא הבנתם? חשבתי שאתם יודעים לטינית. לא. דורה לקס סד לקס, פירוש הדבר, החוק הוא קשה, אבל הוא החוק. כן, הפורמליות הזאת, שאינה מתחשבת במוסר, הופכת את המוסר לפרסה. אני אביא לכם דוגמה. היה, השירות הצבאי ברומא היה נמשך, אתם יודעים כמה זמן? 12 שנה בערך, כן? נכון. 12-15 שנה. זאת אומרת, זה היה משהו אדיר. מה עושה אדם אחרי 12 שנה של צבא? מה זה חוץ לארץ באותם הימים? אין חוץ לארץ. הכל תחת רומא. הרומאים לא התעניינו בדברים אקזוטיים. אבל היה צריך לתת איזשהו פיצוי, כן? איזשהו מענק שחרור לחייל אחרי 12 שנה. אז מה נתנו לו? חתיכת אדמה. חתיכת אדמה שהוא יכול לגדל שם בחינם. מאיפה יש אדמה? בארצות שהם כבשו. אבל יש בעיה משפטית. האדמות האלה שייכות למישהו, לנכבש. אז מה היה עושה כובש בימי קדם? הוא אומר, לא אכפת לי, תעוף מפה, זה שיהיה לי עכשיו. הרומאים אמרו לו, אי אפשר שזה יהיה נגד המשפט. לכן הם המציאו חוק, שאם אדם שיש לו קרקע, ויש מישהו אחר שמחזיק בקרקע הזה, איננו תובע את הקרקע הזה במשך 3 שנים, זה של המחזיק. זה ממש פשע. הרי במשך 3 שנים זה לא בעיה בשביל חייל משוחרר למנוע מן המחזיק מן הבעלים האמיתיים של הקרקע לגשת לבית המשפט, נכון? זה לא מסובך. חייל רומאי לשעבר, אין לו בעיה למנוע. מה? יש כל מיני דרכים. בסדר? אז זה דוגמה לזה איך הפורמליות של החוק יכולה להצדיק את הפשע. זאת אומרת, זה חוקי. העיקר שזה יהיה חוקי.
ובתורה, גם אני לא מכיר, כל הדיני הלכות של האזור, הוא
אין שום קשר בין החזקה הרומית לבין החזקה של מסכת בבא בתרא. אין שום קשר. אין שום קשר. החזקה במסכת בבא בתרא זה חזקה עם טענה. והם אומרים חזקה בלי טענה. זה הבדל עצום. כלומר, חזקה עם טענה, כוונה, אני טוען שזה שלי. אומרים, תביא הוכחה. לא, אני כבר 3 שנים פה, לא צריך להביא הוכחות. אני טוען שזה שלי. מה שאין כן, וזה יכול להיות שאני צודק גם, מה שאין כן לפי החזקה הרומית, אני טוען, זה לא שלי. מעולם לא קניתי את המקום הזה, אבל הוא לא התלונן 3 שנים, אז זה שלי. זה גזל מאורגן. מובן, יש הבדל. זה מה שאומרת הגמרא, חזקה בלי טענה לא מועילה, זה לא חזקה בכלל. צריך האדם לבוא לטעון, אני קניתי, ירשתי. כן, מה?
את הקטע של המכבש. מי כבש את זה? סתם בן אדם בא ואמר שאני לצאת לבית שלו?
לא.
מי כבש? הממשלה, המדינה, הצבא. אז אם הצבא הלך וכבש ארץ אחרת,
לא. הארץ, כשאני כובש ארץ, אני שולט על הארץ. אבל אין לי בעלות על הרכוש הפרטי. ומי מה שאני אומר? השלטון יכול להתחלף, הבעלות הפרטית נשארת.
אז מה בעצם הוא עשה בזה שעכשיו הארץ
הזאת לא? הוא קובע מה קורה שם.
סתם הוא בעל אדם בראש, למה?
כיסי, כסף.
יש כל מיני דרכים. טוב, אתה מדבר כמו השמאלנים. כמו השמאלנים. כבשנו עוד אזור, בשביל מה? מה הרווחנו מזה? זה בדיוק מה שאתה אומר. כן.
לא, הפוך. אנחנו כובשים ארץ, אז זה שלנו,
אנחנו עושים
מה שאנחנו רוצים.
אבל אתה לא יכול ללכת נגד המשפט והמוסר. אתה כובש משהו, אבל הבעלות על הבית היא של אותו אדם שקנה את הבית. אין לך זכות להוציא בן אדם מביתו רק בגלל שאתה הבוס של המקום.
אבל הקרקע היא שלך.
לא, השליטה על הקרקע. אבל הבעלות על הקרקע לא.
לא, אז למה זה לא עם הערבים? למה אנחנו נראה לתוך את המעבדים?
אם בית שייך למישהו, אתה לא יכול להוציא אותו.
אז למה עושים
מעבדים? מה?
למה עושים מה שאנחנו עושים?
שמה אנחנו עושים? עושים בתים? הלוואי. איפה ראית שעושים בית לערבי? אה?
כל מקום, איפה שם אמנים זרוק עליך? בתים שערשת
עליך. משהו אחר, זה ביטחוני. זה הפקעתא דמלכא, לא קשור בכלל לבעלות. טוב, אז איפה היינו? כן.
רומא,
כן. כן, והנה טוב מאוד. אז לכאורה, המשפט הרומי ביחס למוסר היהודי הוא בהחלט רשע. לכן הגמרא מכנה את זה בשם מלכות הרשעה בכל מקום. אבל ביחס לברבריות הקודמת אצל אומות העולם, התביעה שזה לפחות יהיה לפי החוק, יש בה עילוי. לכן אומרת הגמרא, לכן אומר המדרש, והנה טוב מאוד. זו, אני לא יכול לענות לך כשאני באמצע המשפט, אם אתה שם לב. כשהמדרש אומר, והנה טוב מאוד, זה מלכות רומאים, זה בגלל זה. ולכן הפסוק שמובא זה, אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. מובן? מה זה ואדם? ואדם זה רומא. יאיר. יאיר מעוז. תתעזר בסבלנות. אני אגמור את המשפטים שלי, אני אגיד לך בדיוק איפה אנחנו. אבל אני עכשיו לא קורא בעמוד. אז זה שאתה כל הזמן שואל מסביב, איפה אנחנו וכל איפה אנחנו, זה רק מפריע. חכה שנייה, אני גומר את שני המשפטים שלי, ואז אני אגיד לך איפה אנחנו נמצאים. בסדר? ואדם עליה בראתי, אז ואדם זה אדום. מובן? כלומר, הוא האדם, האדם האדמי. יש לוויליאם שייקספיר, אחד מגדולי מחברי התיאטרון של מלכות אדום. יש לו מחזה הנקרא יוליוס קיסר. קראת? ושם יש מלחמה גדולה בין היורשים של קיסר, וזה מסתיים בסוף במותו של ברוטוס. ברוטוס הרוצח של קיסר. מה? גם אתה ברוטוס. והמשפט האחרון של של המאמר, של המחזה, הוא היה ראוי לשם אדם. כן? He was a man. הוא היה אדם. כן? זה מה שרוצים לומר עליו. כן, אנחנו עכשיו בעמוד קוף עין א', בשורה שבע. איפה שכתוב וזה. תהיתי? בסדר. וזה דבר שאין בו ספק, ומזה לא יעבור. אם כן, הרמב״ם כבר ראה את המצב הזה שיש התפשטות של המלכויות האלה על העולם. כנראה שהעולם צריך כדי להתעלות לעבור תחת שלטונן של האימפריות האלה. ודניאל, זיקור, כן, אבל זה זיקור שאנחנו לא יכולים ליזום אותו, אז הם עושים את זה. כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, ש-40 שנה לפני חורבן המקדש, אז יצאה סנהדרין מלשכת הגזית לבריות, וישבה לה בחנויות. למה סנהדרין יצאה מלשכת הגזית? כדי לא לדון דיני נפשות. למה לא רצו לדון דיני נפשות? כי היו כל כך הרבה רציחות, שאם הסנהדרין הייתה יושבת בלשכת הגזית, הייתה מחויבת להרוג כל יום. אז מה אפשר לעשות? אם יש רוצחים, אז תהרוג אותם, מה הבעיה? כן, אבל זה הופך אותנו לברברים. בסדר, אז זה הופך אותך לברבר. אז מי יטפל בכל הבלגן שיש במדינה? הרומאים. הרומאים הם מומחים להשלטת סדר במצבים כאלה. הם יודעים להשתמש בברבריות כדי להביא לעולם מתוקן, שהם יעשו את זה. אנחנו נחכה. כן? הם יעשו בינתיים. יש פסוק כזה, יעקב אמר לאסב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. כן? יעבור נא אדוני לפני עבדו. אומרים חז"ל, יעקב שלח לאסב את הפורפירה. ברור? הפורפירה? זה בגד הארגמן של המלכים. כאילו יעקב אמר לו, בינתיים תיקח אתה את המלכות. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. כלומר, עד שיבוא מצב שהעולם יהיה מספיק מבוסם, כדי שאני אשוב אל הפוליטיקה. לא, זה פורפירה. פורפירה זה משהו אחר. יש אבן שקוראים לה פורפירה. כן? זה אבן יקרה. ויש פורפירה, שמזה בא הפורפל באנגלית, הסגול. נכון? זה בא מזה. ארגמן של מלכות. פריין. ודניאל, סוף מה שסיפר מלכות ישמעאל ועמידת מוחמד ואחריו ביאת הגואל בסמוך. וכן ישעיהו באר שהראיה על ביאת המשיח היא הראות משוגע. מי זה משוגע אצל הרמב״ם? מוחמד. שכן אמר וראה רכב צמד פרשים, רכב חמור, רכב גמל, והקשיב קשב רב קשב. אמר שרכב חמור הוא המשיח, שנאמר בו, עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. ובתכף עמידת רוכב על גמל, והוא מלך ערב. כן, הרי הרכב שבו השתמשו הערבים היה הגמל. ומה שאמר צמד פרשים, כלומר, הזדווג שתאומות שהם אדום וישמעאל, כלומר שנלחמות זו בזו, להזדווג הכוונה להילחם. ובעניין זה יתבאר, אגב, מאיפה הרמב״ם לקח את הדרשות האלה? הדרשות, שרכב חמור זה המשיח ורכב גמל זה ישמעאל, מאיפה הוא לקח את זה? איזה מדרשים? המדרשים האלה הם מדרשים מאוחרים שנמצאים בספר זרובבל. יש איזה קובץ מדרשים כזה שהוציא יהודה אבן שמואל, זה שתרגם את הכוזרי. אז יש בהוצאת דביר מה שנקרא קובץ מדרשי גאולה. הרבה מאוד מדרשים נכתבו בעקבות הכיבוש המוסלמי של העולם, ואז נכתבו ספרים כמו ספר זרובבל וכדומה. ומשם הרמב״ם לקח את הדרשות האלה. ובעניין זה התבהר מן החלום של צלם. הנה פה יש למטה משהו... טוב, כאן הוא מביא למטה שיש תשובה של רבנו היגאון. שבני הגאולה תבוא כשבני אדום יכבשו את ארץ ישראל מבני ישמעאל, ואז ייתנו את הארץ לישראל. מה? מה כתוב בזכריה? מלחמת גוג ומגוג. אבל מי אמר שזה בסדר כזה שהאומות הנוצריות יכבשו את הארץ מידי המוסלמים ואז ייתנו את הארץ לישראל? זה כתוב מפורש בזכריה או לא כתוב ככה? אפשר להבין את זה, כן. זהו, זה מה שקרה בפועל. זה מעניין שרבנו יצחק אברבנאל כבר כותב מה תהיה המלכות הנוצרית שתעשה את זה. הוא אומר שזאת תהיה מלכות אנגליטרה. ככה הוא כותב. שמלכות אנגליטרה תכבוש את הארץ מידי הטורקים והיא תיתן אותה לישראל. כן, אנגליטרה.
בתקופת הצלבנים זה לא קרה.
כן, בתקופת הצלבנים, אבל הייתה ציפייה. הייתה ציפייה שזה כך יהיה, וזה לא קרה. מעניין שהיה ניסיון כזה אצל רבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו רצה לכבוש את ארץ ישראל בסיוע של האפיפיור. מידי הטורקים כדי להביא את הגאולה. לא הלך. ודווקא מעניין שבתקופה הצלבנית קרה הפוך. שבסוף ירושלים נכבשה בחזרה על ידי סלאח א-דין. וסלאח א-דין יצא בקריאה אל היהודים לשוב לירושלים ולהקים בה מדינה. מעניין שהיה דבר כזה. אבל לא היה לזה המשך. מעניין, מי לחש לו לאוזנו של סלאח א-דין להוציא קריאה כזאת? הרופא שלו. מי זה היה? הרמב״ם. הרמב״ם היה הרופא של סלאח א-דין. ובעניין זה, אז זה מסביר את התגובה הזאת של סלאח א-דין. ובעניין זה יתבהר מן החלום, מאיפה היה סלאח א-דין? מאיזה עם הוא היה? היה קורדי. קורדי. היה קורדי. קורדי נולד בכפר שבו נולד סדאם חוסיין. תקרית. בצפון עיראק. כן. אחר כך הוא כבש את מצרים וכו'.
זה מעניין, ההצעה של הרמב״ם לפעמים ברכה בעצם סותר את מה שהוא אומר פה.
למה?
על שחרור, על העברת ארץ ישראל.
לא, הוא לא כותב את זה. זה רב היי כותב את זה. הרמב״ם לא כותב את זה. ובעניין זה יתבאר מן החלום של צלם ומן החלום של חיות הנזכר בדניאל, ודברים אלו מבוארים מפשט הכתובים. אבל אמיתת העת על בוריה אינה מודעת. זאת אומרת, אנחנו יודעים באופן כללי שהאסלאם צריך לשלוט בעולם, ושתהיה מלחמה בין האסלאם לבין המערב, כל זה אנחנו יודעים. אבל הפרטים, איך בסוף תהיה הגאולה, זה הרמב״ם אומר, אני עוד לא יודע. כי באמת הרמב״ם לא חי בזמן הצהרת בלפור, ולכן הוא לא יודע בדיוק איך זה יהיה. אבל יש אצלנו קבלה גדולה ונפלאת. קיבלתי אותה מאבי, שקיבל מאביו, ומאביו, ומאבי אביו. כן, הרמב״ם מספר פה על מסורת שיש במשפחה שלו. והוא קיבל הדבר. וכן הדבר עד תחילת הגלות של ירושלים. האמת היא בתרגום המדויק צריך להגיד, כשגלינו מירושלים. כלומר, הייתה מסורת אצל הרמב״ם ממשפחתו מאז שהם גלו מירושלים. מה? של איזה רב? של רבי, אתה מקווה. כן, כן, הוא צאצא של רבי יהודה הנשיא, ואומר, יש לנו מסורת עתיקה. כמו שנאמר, וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים, עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. הוא אומר, יש לנו איזה מסורת כזאת, אנחנו יהודי ספרד. מהי המסורת? וביאור הדבר, שבנבואת בלעם יש רמז, שתחזור הנבואה לישראל אחר שתפסוק מהם. לפי שיש בתורה פסוקים, שאף על פי שהכוונה בהם לשום עניין, אף על פי כן יש בהם רמז לעניין אחר. כמו שמצינו במאמר יעקב אבינו, עליו השלום, שאמר לבניו, רדו שמה, שעקבו במצרים כמניין רדו, שהם 210 שנים. זה ברור שכשיעקב אמר רדו, הוא לא התכוון 210, הוא אמר תרדו. אבל מזה אנחנו יודעים שיש כוונה נוספת בדברי יעקב ברוח הקודש, שיהיו במצרים רדו שנים. וכן, מאמר משה רבנו עליו השלום שאמר, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, שישבנו בארץ ישראל, מיום שנכנסנו בה עד גלות המלך יויכין, כמניין נושנתם. והם 846 שנים, וכיוצא בזה הרבה. ועל העניין הזה, קיבלנו, כן, במסורת במשפחה, שזה שאמר בלעם, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, יש בו סוד, שמן העת ההיא, כלומר, העת שבה בלעם התנבא, יש לחשב כמניין שיש מששת ימים בראשית ועד אותה העת, ותחזור הנבואה לישראל, ואז יאמרו להם הנביאים מה פעל אל. ונבואה זו נאמרה בשנת ה-40 לצאתם מארץ מצרים, ותמצא התחלת החשבון עד אותה העת 2488 שנה, שהסימן בטפח גאולים. ולפי ההיקש הזה והפירוש הזה, תחזור הנבואה לישראל בשנת 4976 ליצירה. זאת אומרת, אנחנו ניגאל בשנת 1216. ככה זה יוצא, לא?
זה עבר.
זה עבר?
מה קרה ב-1216?
כנראה שחזרה הנבואה.
מה קרה? יש שם איזה שיעור היסטורי מעניין?
שום דבר. ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח. כלומר, רואים דבר מאוד מעניין, שהרמב״ם ראה את חזרת הנבואה כדבר אפשרי בזמן הקרוב אליו. לא, לא, הוא נפטר בשנת... מה? 1205? אז הוא נפטר כמה... 11 שנה לפני זה. וכשהוא כותב את זה, זה עוד הרבה שנים לפני מותו, כן?
זה לא קצת סותר את הדברים
הקודמים שהוא אמר שבעצם פח הוא חשב לחשבי קיצים. נכון, זה סותר. רואים את זה, הוא אומר ככה, אסור לחשב קיצים. זה שרבנו סעדיה חישב, אפשר ללמד עליו זכות. הוא רצה לעודד את העם, אבל באמת זה אסור. ובאמת אף אחד לא יודע, אבל חוץ מזה אני יודע. כולם עושים ככה. מעניין, גם אני עשיתי ככה בפורים, אני חישבתי מתי ייבנה המקדש. עשיתי חשבון, היית אצלי בבית?
כן, 22 שנה.
עוד 22 שנה לפי החשבון שלי, אבל אל תשמחו על זה, זה סתם אפשרות. הבאתי 3 הוכחות לזה.
אני לא
זכיתי לשמוע. לא
שמעת?
לא. פשוט מאוד, כתוב...
רגע.
יש פה ספר דניאל?
מה?
יש פה תנך, לא? טוב. טוב. כתוב בספר דניאל, אם מותר לרמב״ם לעשות חישובי קיצים לא נכונים, אז גם לי מותר. נכון? איך כתוב? אם יצא לי בפוקס, איזה יופי. יגידו שאני ידעתי. טוב, איך כתוב כאן? לא, שזה יותר מוקדם מזה. הנה, כתוב בפרק י' ב' בספר דניאל. ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם ימים 1290. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. כתוב או לא כתוב? כתוב. מתי הוא שם שיקוץ שומם בהר הבית? פה מדובר על אחרי החורבן. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, מדובר על כיפת הסלע. מתי נבנתה כיפת הסלע? כמעט. 691. בשנת 691 הוקמה כיפת הסלע. תוסיף 1335. יוצא 2026. נכון? אז מה שכתוב כאן, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. נגיד נוסיף עוד שנה, כדי להגיד שזה אולי שנה אחרי זה, כלומר, השאלה איך לחשב את השנה שבה זה קרה, או את השנה אחרי זה. עכשיו, אם אתה תיקח 6,000 שנה, ותחלק את זה ל-28 חלקים. פשוט מאוד, בספר קהלת, כתוב לכל עת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת לשחוק ועת לבכות וכו', נכון? ויש כמה עתים כאלה? 28. אז אם כן, ההיסטוריה מתחלקת ל-28 חלקים. כל חלק, 214 ומשהו שנים, נכון? 214 ושליש שנה. בסדר? העת האחרון, מה הוא? עת שלום, נכון? הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, מתי זה שלום? שיש בית המקדש. אמת או לא? עכשיו, ומתי זה יוצא? אם תעשה חשבון, תוריד מ-6,215 שנה, כי הרי זה 214 בשליש, יוצא 2027. כן, תמשין פזאי. אי אלפים תשפז, שזה שנת 2027. זה הוכחה השנייה. אתה רוצה הוכחה שלישית? פשוט מאוד. כמה זמן הייתה גלות מצרים? 210 שנים. וגלות בבל? 70 שנה. 210 זה מכפלה של 70, נכון? זה 3 פעמים 70, ובבל זה פעם אחת 70. זאת אומרת שמן הסתם יש לחשב את הזמנים במחזוריות של 70 שנה. איך כתוב? ועתה יגדלנה כוח השם. כן? כלומר, מלכות אדום היא כנגד מידת המלכות בקבלה. מידת המלכות נקראת כוח השם. כוח כפול 70 יוצא לך 1960. נכון? כוח כפול 70, כן? 28 כפול 70 זה יוצא 1960. תוסיף את זה לשנת החורבן שהייתה שנת 68. יוצא לך 2028. אז גם כן הכל באזור הזה. הנה, אתה רואה, עשיתי לך חישוב הקץ. לא רע. טוב. כן, פחות שנתיים. גם שנתיים אפשר לטעות קצת. פה ושם. הנה, אתה רואה. עכשיו, למה אני עושה את זה? אם אני אגיד לכם בוודאות, אני יודע שזה זה, אז זה צחוק מהעבודה, מה אני נביא. אבל מה? אפשר לעשות חישובים. יצא, מה טוב. לא יצא, לא נורא. נכון? טוב. ואין ספק, אומר הרמב״ם, שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח, שנאמר וניבאו בניכם ובנותיכם וגומר, וגם על העבדים ועל השפחות, בימים ההם אשפוך את רוחי. זהו יותר אמיתי מכל חשבון שנאמר בשום קץ. וזה שאמרנו שהוא אמיתי, אחר שהוזרנו עליו, ומנעונו תכלית המניעה לגלותו, שלא יהיה בעיני העם ברחוק. וכבר הודעתיך אותו, וברוך היודע. כלומר, גם הרמב״ם אומר, אני לא יודע בעצם. אולי. אבל הרמב״ם רצה לעודד את יהודי תימן, שירגעו שם, הייתה תסיסה משיחית גדולה, אז הוא רצה דווקא להרגיע אותה. מעניין שגם הרבנים לקראת שנת רשנון ב' אמרו גם כן שתהיה הגאולה. ואז מה היה בדיוק? גירוש ספרד. נכון? שנאמר, מזרי ישראל יקבצנו. מזרי בגמטריה רשנון ב'. אז מזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו. אבל מה שאמרת, ששעה הזאת, היא שעליה אמר ירמיה עליו השלום, ועת צרה היא ליעקב ממנה יבשע, אין הדבר כן. כלומר, פה הרמב״ם אומר, כל מה שאמרת שנאמרו דברים קשים על התקופה הזאת, נכון. אבל זה שאתה זיהית את הגזרה הזאת שהייתה בתימן, שאתה זיהית עם מה שכתוב בירמיהו למד, זה לא נכון. שזה הכתוב רומז על מלחמות גוג ומגוג בהכרח, ותהיה אחר שיגלה המשיח לאחר זמן. מאיפה הרמב״ם כל כך בטוח שהפסוק הזה איננו מדבר על הגזרה בתימן, אבל הוא מדבר בהכרח על מלחמת גוג ומגוג. מעניין מאיפה הרמב״ם לוקח ודאויות כאלה. הבנתם את השאלה שלי? מה לא הבנת? מה? מה השאלה? לא, הרמב״ם שואל. אני שואל על הרמב״ם, כן. מה לא הבנת? הבנת מה הרמב״ם אומר?
לא.
אז לכן אתה לא יכול להבין מה אני שואל על הרמב״ם. אז סימן שאתה חלמת על משהו אחר. על מה חלמת? אה? הרמב״ם פה מדבר עם רב אחד בתימן, רבי יעקב ורבי נתנאל. והוא אומר לו, הוא בא לדבר איתו על ניתוח המצב של היהודים בזמן הזה. אין, היהודים סובלים, הנביאים כבר דיברו על זה. בסדר? עכשיו, מתברר שבמכתב שכתב אותו רב תימני לרמב״ם, הוא כתב שעל הימים האלה של הסבל הגדול שיש בתימן, על זה אמר ירמיהו, ועת צרה היא ליעקב ומנה יבשע. אומר הרמב״ם, זה לא נכון מה שאתה אומר, הפסוק הזה לא נאמר על המצב הזה.
איזה מצב נאמר?
אתה איתי? על מה הוא כן נאמר? הוא נאמר על מלחמת גוג ומגוג, שתהיה אחרי התגלות מלך המשיח. ככה הוא אומר, נכון? אז אני שואל, למה הרמב״ם כל כך בטוח שהפסוק הזה לא מדבר על הצרה שהייתה בתימן, והוא כן מדבר על מלחמת גוג ומגוג? האם הבנת עכשיו את מה שאני אמרתי? יפה. נפלא. מה היה צריך לעשות בשביל להבין?
לשאול.
להקשיב, פשוט. אם הוא היה מקשיב, הוא היה שם לב. בסדר. אז אם כן, זה רומז, אם כן, למלחמת גוג ומגוג. מניין לרמב״ם הביטחון הזה? אתם יודעים איפה הביטחון של הרמב״ם?
יחזקאל.
יחזקאל?
כן, שפה הוא
הרמב״ם. אתה מכן אולי ליחזקאל? כן. מה זה קשור? אבל מאיפה הרמב״ם יודע שהפסוק בירמיהו מדבר על מלחמת גוג ומגוג שביחזקאל? אתה מבין את הבעיה שלי?
צרה היא ליעקב, נהיינו לכולם.
פשוט מאוד. כשהרמב״ם לומד פסוק, הוא תמיד לומד את ההקשר שבו נאמר הפסוק. אז הוא, כיוון שהוא למד תנ"ך, אז הוא יודע את ירמיהו, את כל הפרק שם, והוא רואה על מה הפרק מדבר. פשוט מאוד. אבל אנחנו לומדים פסוקים מקוטעים. מוצאים מהקשרם, לכן אנחנו לא מבינים מה הפסוקים האלה אומרים. בסדר? אז אני מציע, כדי שנבין על מה הפסוק מדבר, שנקרא את ירמיהו פרק למד. לצורך זה הובא כאן תנ"ך. אומנם הוא הובא מסיבות אחרות מקודם, אבל הפעם אנחנו יכולים גם להשתמש בו לצורך אחר. בכלל כדאי ללמוד את התנ"ך. זה ספר חשוב. ולו רק כדי שמי שהספר הזה הוא שלו, שילמד אותו. הגויים לומדים תנך הרבה, נכון? היהודים, שזה הספר שלהם, לא לומדים אותו. וכי זה לא ביזיון? כן. חזקה ביטענה. אני קורא כאן בפרק למד, בירמיהו. פסוק א'. הדבר אשר היה אל ירמיהו, מת השם למור. כה אמר השם אלוהי ישראל למור. כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. כי הנה ימים באים נאום השם. ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם. מתי זה קרה? בתשח. והשיבותי אל הארץ אשר נתתי לאבות... מה? איך אתה יודע? גם ישראל. יש בנו מכל השבטים. והשיבותי אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. זה קרה במלחמת ששת הימים. ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל ואל יהודה. כלומר, אם מתארים לנו את השיבה לארץ ואת כיבוש הארץ, אז מה צריך להיות בפסוק אחרי זה? צריך להיות עוד יותר טוב, נכון? ובמקום זה, כי כה אמר השם, כל הרדה שמענו, פחד ואין שלום. מישהו הבטיח שלום? ואין. אז מה, יותר טוב שלא יהיה שלום? שאלו נא וראו, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון. אתם רואים שהצרה הזאת שרומז עליה הנביא, היא צרה שקורית אחרי שיבת ציון. הוי, כי גדול היום ההוא, מאין כמו, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך, ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, ויעבדו את השם אלוהם, ודוד מלכם אשר הקים להם. אם כן, מה אתם רואים? שהרמב״ם צודק. הפסוק הזה איננו מדבר על צרה בזמן הגלות, הוא מדבר על צרה בזמן הגאולה. מהי הצרה הגדולה בזמן הגאולה? מלחמת גוג ומגוג. לכן הרמב״ם ידע מה שהוא אומר. אני חוזר לרמב״ם.
זה כן מה שנכון,
למה לא?
יכול להיות שזה
איזושהי צרה אחרת. איך זה יכול להיות? אחרי זה כתוב, ולא יעבדו בעוד זרים, ובסוף אין בעיות, נכון? המשך הפסוקים שמה, שזה הצרה האחרונה. אז זהו. אבל, אני קורא עכשיו ברמב״ם, אבל האות של שער גורן, וזולתם, שדומים להם. הם דברים חלשים מאוד, ואינם מיוחסים בשם לחכמים, ואינם מדבריהם. ויש מהם שם משל וחידה, ולא תסתכל לדבר בזה העניין. מה? שער גורן. היה בדמשק איזשהו שער שאמרו שכשהשער הזה ייפול יבוא המשיח. לא יודע. יש בגמרא ששאלו תלמידיו את רבי אלעזר מתי יבוא המשיח. מתי בן דוד בא. אז הוא אמר להם כשהשער הזה ייפול וייבנה וייפול וייבנה וייפול ואין מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. אז אומר הרמב״ם, זה דברים חלושים, אל תסתמך על הדברים האלה. בסדר? טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפרק ד'. פרק ד' עוסק באיש. באיש שהתחיל להתפרסם אז בתימן ואמר שהוא המשיח. והרבה נמשכו אליו, וזה גרם לתסיסה גדולה, ואז הערבים התחילו לעשות צרות בגלל היהודי הזה. אז אומר הרמב״ם, האם האיש הזה הוא המשיח או לא? אבל מה שזכרת מעסק האיש שהוא אומר שהוא משיח בערי תימן. דע, שלא תמאתי ממנו ולא מן המאמינים בו, ולפי שהוא משוגע בלי ספק, ואין על החולה אשמה בפשע אם לא יסבב הוא חוליו. וכן איני תמה מן המאמינים בו מקוצר רוחם, ושאינם יודעים מקום המשיח ומעלתו הגדולה, שעלה בדעתם זה. אבל אני תמה ממך, שאתה מבני תורה, ועמדת על ספרי החכמים. הענך יודע, אחי, שהמשיח נביא גדול מאוד וגדול מכל הנביאים מלבד משה רבינו עליו השלום. ועוד, הענך יודע שמי שומר על עצמו שהוא נביא, שאם נמצאת נבואתו מוכחשת הוא חייב מיטה, לפי ששמח לעצמו המעלה הגדולה הזאת, כמו שיומת המתנבא בשם עבודה זרה. שכך כתוב, אך הנביא אשר יזיל ידבר בשמי וגומר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. ואיזו ראיה גדולה על היותו מכחש, אלא שיסמוך עצמו בשם משיח. זה עצמו הראיה שהוא נביא שקר. ויש תמה מדבריך שאמרת, עכשיו הוא מצטט אותו, שידוע בשלווה ויש איתו מקצת חוכמה. התעלה על דעתך שבמידות האלו יהיה משיח? אבל חייבך לומר כל זה מפני שלא השגחת למעלת המשיח מהי, ואיך תהיה עמידתו, ובאיזה מקום יהיה, ואיזה אות יהיה מיוחד לו. כלומר, בקיצור, לקחת איזה אידיוט שאמר כמה דברים חכמים, ואתה עוד התחלת לחשוב שאולי הוא באמת המשיח. פעם קראתי מאמר שכתב פסיכיאטר בעיתון על אחד מהמטופלים שלו שאמר שהוא המשיח, והוא סיפר שעזרו לבן אדם הזה, נתנו לו תרופות וכו'. הוא אומר, אבל יום אחד התחלתי לשאול את עצמי, אולי הוא באמת זה, אולי זה הוא באמת, וסתם אנחנו, ועכשיו מרוב שנתנו לו תרופות ועשינו לו טיפול וכו', אז עכשיו הוא כבר לא אומר שהוא המשיח, אולי יסבנו אותו. כן, אבל מעלתו, כן, האמת היא שבין המשיחים זה מאוד מסובך. הרבה פעמים, למשל, אנשים ש... אני מדי פעם פוגש אנשים שאומרים לי שהם המשיח. זה קורה. כן. ואחד מהם פעם מאוד נפגע כשפורסם שהרבי מלובביץ' הוא המשיח. הוא אומר, מה? מה הוא חושב את עצמו? כן, הנה. יש כל מיני. כן. האמת היא שהרצון להיות המשיח, יש זה הרבה הסברים פסיכולוגיים. אדם לפעמים רוצה חשיבות. הוא אומר, אני עם דימוי עצמי מאוד נמוך, אבל כשידעו מי אני, זה כולם יראו שהייתי בכל זאת משהו. כן, יש דברים כאלה. אבל יש גם נקודת אמת בדבר, שהמשיח זה הגואל. ובכל אדם יש נקודה שבה הוא גואל את עצמו. הוא הגואל של עצמו, הוא המשיח של עצמו. אז כשאדם מאוד מודע לזה, הוא חושב שהוא המשיח. כן, משוגע בגמטריה, אני משיח. מעניין, המשוגעים בצרפת חושבים שהם נפוליאון, נכון? המשוגעים, בבתי המשוגעים בצרפת, המשוגעים חושבים שהם נפוליאון. ואפשר להבין, זה המשיח שלהם. זאת אומרת, זה האישיות שדרכם צרפת הגיעה למעלתה. כן, אז גם פה, כלומר, כל אחד מזדהה עם עם נקודה אמיתית שיש בו, כי כשהמשיח יבוא, גם הוא יגאל. ותתעורר נקודה משיחית שיש בקרבו. ולכן יש סכנה שהאדם יחשוב את עצמו משיח. יש הרבה אנשים שיש אצלם איזו מחשבה כזאת שאני אגאל את האומה, אני... כן. יש כל מיני סוגים. כן, פעם אחת היה יהודי אחד הגיע לרב, יהודה ליאון אשכנזי, זכרונו לברכה. אמר לו, שלום, אני דוד המלך. אני דוד המלך. אמר, אוי, איזה יופי שבאת. יש משהו שכתבת שלא הבנתי בתהילים, אתה יכול בבקשה לדעת. כן. כן, טוב. אז הוא אומר, גם זה צריך לדעת. אבל, מעלתו, תהיה יותר, שהרגן הרבה מסביר לנו מה תהיה מעלת המשיח. תהיה יותר מעולה ממעלת הנביאים. ויותר נכבדת זולת משה רבנו עליו השלום. וייחד אותו עבור יתברך בדברים שלא ייחד משה רבנו עליו השלום, שנאמר בו, ועריכו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. וקרא לו הקדוש ברוך הוא שישה שמות. ואומרו, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו. ויקרא שמו, פלא, יועץ, אל, גיבור, אביעד, שר, שלום. וזה שקראו אל, על דרך הפלגה. להודיע שגדולתו מעולה ממעלת כל אדם. מעניין שהגמרא אומרת שיש לו 8 שמות. ושזה נאמר על חזקיהו. פשוט. אתה קורא אבי עד. זה יכול להיות אבי עד. שר, שלום. בסדר? אז אתה יכול לספור 6, אתה יכול לספור 8. כן. להודיע, אבל זה לא במקרה כנראה שהרמב״ם סופר 6 ולא 8. כן, כי 6 זה פחות מ7, ו8 זה יותר מ7. אז אם אתה אומר שהמשיח הוא גדול ממשה, אפשר להגיד שיש לו 8 שמות. אבל, כי הרי למשה כתוב שיש 7 שמות. 7 שמות יש למשה. אז 8 שמות זה כאילו בא לומר שהוא למעלה ממשה. לכן הרמב״ם גורס 6 שמות, לומר שהוא קצת פחות ממשה. כן. כמעט כמו משה. כלומר, זה בא להגיד שהוא אדם עצום. למה הוא לא יכול להיות יותר ממשה? כי אם הוא יותר ממשה, אז הוא יכול לבטל את התורה. והרי התורה היא נצחית. מסקנה, לא יקום עוד בישראל כמשה. כן? זה הדעה של הרמב״ם. או, ובאחד מן התנאים שיש אצלנו ידועים לכל נביא, שיהיה בתכלית המדע, ואז ינבא אותו הקדוש ברוך הוא, לפי שהוא עיקר אצלנו שאין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר, ובהרו שאפילו גיבור שיקובש את יצרו, ועשיר, עשיר בדעתו. אבל כשיעמוד אדם שאינו מפורסם בחוכמה, ויאמר שהוא נביא, אין אנחנו מאמינים אותו. מה אנחנו בכלל לא מסתכלים עליו? לא מבקשים ממנו לא עוד ולא מופת, לא מעניין אותנו. אם איננו מפורסם בחוכמה, אין אנו מאמינים אותו, כל שכן אם יאמר אחד מעמי הארץ שהוא משיח. ואחת הראיות שהוא עם הארץ, שציווה לפזר אדם כל ממונו ושיתנדבו לעניים. וכל השומעים לו הם טיפשים. והוא חוטא, שעושה הפך התורה. הואיל ואין ראוי לתורתנו לעשות צדקה מכל ממונו, אלא מקצתו. שכן כתוב, אך כל חרם אשר יחרם, יחרם איש לשם מכל אשר לו. ואמרו מקבלי השמועה, מכל אשר לו, ולא כל אשר לו. ושמו לנדבה, גדר וגבול, והוא החומש. אמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. ואין ספק ששכלו וליבו, שנשאו הוא לומר שהוא משיח, הוא אשר נשאו לצוות בני אדם לצאת מכל הקניינים, להתנדבו לעניים. ונעשו הם עניים, ועניים עשירים. וחייבו עצמם מן הדין להחזיר להם המונם. אם אדם שעשיר נתן כל כספו לעניים, עכשיו העניים הם עשירים, אז עכשיו העשירים צריכים לתת את הכסף בחזרה. ולא יהיה לזה גבול. ויהיה הממון על דרך הזה בין עניים ועשירים חוזר חלילה. וזו שכלות מבוערת. כן, זה רובין הוד, נכון? רובין הוד, הוא לוקח את הכסף מן העשירים, נותן אותו לעניים. זה בעיה, כי עכשיו צריך, עניים צריכים לתת אותו בחזרה, ואז רובין הוד צריך לשדוד אותם עכשיו. כן? אז רובין הוד כל החיים שלו יעבור מזה לזה. כן. מתי חי רובין הוד? בימי הרמב״ם. בזמן הרמב״ם, כן? בזמן ריצ'רד לב-ארי, נכון? כן. כן, היה. אבל לא בדיוק אותו דבר. אבל ריצ'רד לב-ארי, ששלח מכתב לרמב״ם, ריצ'רד לב-ארי, כשהוא היה באקו, הוא היה חולה, הוא שלח מכתב למצרים לרמב״ם, הוא שמע שהוא רופא גדול, ביקש ממנו לבוא. כן? לא בא. מה, הוא צריך... הרי זה האויב של המלך שלו. מה, הוא יהיה לכם? איך אליו? זה בגידה. טוב, עד כאן להיום.